שלום לכם צופים יקרים, אתם איתנו כאן בתוכנית של מקובלים כותבים, שלום לכם רב דוקטור מיכאל לייטמן.
שלום לכולם.
אנחנו נמצאים עכשיו בשבוע, נקרא לו הכי לאומי, הכי ישראלי בשנה, בלוח השנה.
כן.
הוא מתחיל ביום הזיכרון לשואה והגבורה, רצח ששת המיליונים, אחר כך ממשיך ליום הזיכרון, לזכר חללי מערכות ישראל, ובעצם מסתיים בחגיגת יום העצמאות. זה, יש פה איזשהו שילוש כזה, זה טרילוגיה כן. כזאת. שהיא בעצם מתארת אולי את כל קורות עם ישראל ככה בשבוע אחד.
נכון.
קודם כל רציתי לשאול לגבי המועד של הימים האלה. אנחנו בדרך כלל רגילים לחגוג חגים ומועדים שכתובים בתורה. ואתה גם הרבה מסביר שהמועדים האלה יש להם גם כוח רוחני מיוחד בזמנים האלה, בתקופה שאנחנו חוגגים את הימים האלה, כמו את הפסח וחגים אחרים. איך אתה רואה אז את הימים האלה לאור שאר החגים שבאים מהתורה? איך הם משתלבים בזה, או אתה רואה אותם בצורה אחרת?
אני בכלל רואה כל החגים בצורה אחרת. גם אלה שחוגגים בדרך כלל, וגם אלו החדשים, שזה הם סביב יום העצמאות. חגים בישראל זה חגים של עם ישראל. עם ישראל זה אנשים שונים, זרים, זה לזה, מקריים, הייתי אומר, שהתחברו סביב אברהם בבבל העתיקה, לפי הקריאתו, שהוא אמר ככה, על רקע של כל המשבר שהיה אז, מגדל בבל, שרצו לבנות מגדל עד השמיים, בצורה אגואיסטית שלהם, כמו בימינו, חלום אמריקאי, ונשלוט על הכל, וכן הלאה. והם הגיעו למשבר, כמו שאנחנו עכשיו מתקרבים, ממש אותו הטבע למשבר, כמו שהיה אז, שהאגו הזה דוחף אדם יותר ויותר ויותר, עד שמתחיל אותו כוח שמקדם אותו, אחר כך מתחיל לאכול אותו. וזה מה שאנחנו רואים, שאנחנו במקום ההתקרבות למשהו יפה וטוב, סגסוק וחירה, אנחנו נכנסים למשבר, למצבים הלא טובים ומסוכנים אפילו. וזה היה אז פעם ראשונה בבבל, לפני 3,500 שנה בערך, ואז אחד מהחכמי בבל, שהיה שם גם כן, מנהיג הרוחני של הבבל, היה עובד אלילים, עושה פסלים, בקיצור, כל מה שצריך להיות למנהיג הרוחני. הוא, שמו היה אברהם, הוא גילה שכל הדברים האלה הם קורים אך ורק כדי להראות לאדם שיש קיום אחר. חוץ מהאגואיסטי, ההפוך ממנו, שיש קיום לא על ידי יצר הרע, האגו של האדם שכל הזמן דוחף אותו להילחם עם אחרים ולהתעלות מעליהם, על כולם, אלא אפשר להגיע לממש קיום אחר. מאיפה זה נובע? מזה שהבבלים האלו, כשהם התחילו להתפשט ויותר לגדול, והם פתאום הרגישו שהם תלויים זה בזה.
דווקא שהם תלויים
כן,
זה
כן, בזה. כן, שתלויים בזה. כן. ואז, מכל האבולוציה שלהם, טכנולוגית, חינוכית, תרבותית, הם היו מאוד חכמים. מה שיש לנו היום, הכל הגיע כמעט מהבבל. הכל. כולל, אתה יודע מה, כולל שירותים. אם אתה תראה איך, נו, את כל החפירות הארכיאולוגיות, ממש מים, שירותים, מיטה, חדר שינה, הכל ממש כך היה. והם הרגישו שהם תלויים מדי זה בזה, והאגו לא נותן להם אפשרות לחיות טוב. הם היו חיים קודם בצורה כפרית, ופתאום התחילו להרגיש שהם מתחילים ככה להסתכל אחד על השני, לא טוב וכן הלאה, ואז הם הבינו שזה האגו לא נותן להם מה לעשות, אני לא נותן להם לחיות טוב ויפה, מה לעשות? ואז הייתה דעה אחת שנקראת נמרות, על שם השליט שהיה שם, שהוא אמר, אנחנו צריכים להתרחק. ככה, בוא נתרחק זה מזה, זה מזה, זה מזה, מזה, אתה יודע, כמו שאתה אומר לילדים, אז תתרחקו זה מזה, אתה תשחק בזה, אתה תשחק בזה, ויהיה שלום. זה לא שלום, אבל זה לא מלחמה. אז נמרות היה בעת הריחוק בין האנשים, שלא לתת לאגו של האדם, לא לתת לו סיבה, להתפרע. וכך הוא הנהיג את כולם. ואברהם היה נגד. אברהם גילה שהתרחקות, אז אנחנו חוזרים כאילו אחורה. שוב כמו בכפר, שוב כמו... אנחנו מקטינים את האגו שלנו, נכון, אנחנו מפסיקים בינינו להתקוטט, אבל החיים שלנו הם כאילו לא לפרוגרס, לא לקדימה, לא להתפתחות. אלא אנחנו בזה מנתקים קצת את הקשרים בינינו, ומתרחקים זה מזה, וזה כמו שהיה לפני 100, 200, 300 שנה, 500 שנה. זאת אומרת, זה לא לפי חוקי הטבע. זה מה שהוא גילה, שחוק הטבע זה להביא אותנו לחיבור דווקא. אבל האגו שלנו מפריע לחיבור הטוב. עד כמה שאנחנו יותר מחוברים, זה מעורר בנו יחסים רעים. נו, כמו בבן זוג נגיד, כן? למה, מה זאת אומרת, מתגרשים? מתרחקים זה מזה, ואז ככה, לא שלום ולא מלחמה, לפחות. ואברהם אמר שלא, לא לכיוון זה אנחנו צריכים להתפתח, אנחנו צריכים להתפתח למצוא, אנחנו צריכים למצוא איזו שיטה, איך להיות מחוברים, למרות שהאגו כל הזמן גובר. וכל הזמן אנחנו נמצאים בהרגשת הסמיכות כזאת. וזה לזה.
מה זה ניסוי מחשבתי היה לו?
כן, 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 לא, אבל מה אפשר לעשות? יש לך ממצב הנוכחי של משבר, של אנשים ממש שונאים זה את זה ולא יודעים מה לעשות, ונמצאים ב... יש לנו אפילו קריפים כאלה, אני ראיתי פעם. במערכת, לגלגלי שיניים שלא יכולים להסתדר זה עם זה בחושך ככה אחד לשני, והוא גילה שאפשר להשתמש בכוח הטוב. כוח הרע ניתן אצלנו וכל הזמן הוא גובר מתוכנו, אבל יש בטבע כוח הטוב. אם אנחנו נעלה, נגלה את הכוח הטוב ועל ידו אנחנו נאזן את הכוח הרע, אנחנו נהיה בשמחה ושלווה ושלום. וכוח הטוב, אנחנו כל הזמן נגלה יותר ויותר, נגדיל אותו יותר ויותר, ואז כוח הרע שכל הזמן אצלנו גודל בצורה טבעית, כן? באבולוציה כזאת. אז אנחנו כל הזמן נביא אליו כוח הטוב לקומפנסציה, להשלמה, לאיזון, ואז נחיה בצורה המתחדשת, הטובה כל הזמן, יותר ויותר ויותר. זה הוא גילה, ואפילו חיבר על זה ספר, ספר יצירה, ובצור זה מה שהוא הסביר, רמב״ם, זה החכם ומקובל גדול ממאה ה-13, הוא כותב שאברהם כתב המון ספרים, חיבורים. נו, ספר אז היה, אתה יודע, זה כמה דפים, זה כבר נקרא ספר, כי ספר או זה היה...
או מגילה.
כן, או במגילה, או על ה... על איזה קרשים, או על איזה חימר שהם היו עושים. נייר עוד לא היה. ואברהם, הוא כך גילה את הדברים, והוא אמר לו, צריכים ללכת לו כמו שנמרות. כי זה נגד הטבע מה שנמרות רוצה לעשות.
נגד הטבע?
נגד. הטבע הוא מפתח אותנו. היצרה שלנו כל הזמן גודל. ואנחנו כל הזמן נצטרך להתפזר על פני כל כדור הארץ, נו ומעלה. ואז הוא נתן קריאה לכל הבבלים, ואמר, אנחנו הולכים בדרך אחרת, תבואו אליי, מי רוצה. והוא התחיל ללמד אותם איך להתקשר יפה ונכון. לפי החוק, על כל פשעים תכסה אהבה. שלמרות שהאגו נמצא בנו ודוחף, או זה מזה וזה מזה, ודוחה בינינו, ונמצאים אנחנו בקסח זה עם זה, לא חשוב. אנחנו מעל זה משתדלים להיות באהבה ובחיבור. והתקבצו עליו, כמו שאותו רמב״ם אומר, אלפים אלפים של האנשים, והם קראו לעצמם בית אברהם, והוא קרא אותם יהודים ממילה איכות, וקרא להם ישראל מישר קל, שזה מחובר לאותו כוח החיובי שנמצא בטבע, אבל נסתר, שאנחנו כל הזמן צריכים לגלות אותו, ואז על ידו להתקשר מעל כוח הרע. ומאז נעשה עם ישראל, שזה לא עם, אלא זה קבוצה אידיאולוגית. לא ביולוגית, כמו שכל היתר העמים, אלא אידיאולוגית. וכל היתר העמים, לכן הם קיימים ביניהם רק על רקע המישור העולם הזה, בדרגות חי. כן? וכאן זה בדרגה למעלה מהחי, שהם רוצים להתגבר על החי הזה, הרע שבאנו, ולקשור את עצמם באהבה, במטריה כזאת אהבה שמכסה את הרע שבוער בנו. ולכן זה נקרא ישר קל, מכוון לאותו כוח העליון החיובי שנסתר בטבע, ואנחנו הולכים ומגלים אותו יותר ויותר.
האוכלוסייה הזאת של ישראל, היא חיה באהבה, היא חיה בטוב, והשאר חיו ברע?
הם היו חייבים לצאת. הם הרגישו פער כל כך גדול בין אלו לאלו.
למה הם היו צריכים להיפרד מהם? כל אחד חי בשיטה שלו.
לא כל אחד, כי זאת קבוצה שחיה לפי העיקרון של השפעה הדדית, חיבור דדי, שוויון, איש ראו יעזור ואהבה כללית, ואל תעשה לי חבר חמש שתנו עליך, ואהבת לרחק כמוך, וכולנו נמצאים בערבות, כל ישראל חברים. אתה מבין, יש כאן הרבה מאוד גוונים של החיבור, ושם זה ההפך. עד כדי כך שהם לא, הם בכל דבר הם הפוכים. לא סתם שונים קצת, הפוכים. ולכן, בין נמרות ואברהם, נעשה הפסק של כל היחסים, ונמרות ממש זרק אותם, שהם יצאו מהבבל. אברהם דווקא לא כל כך רצה לצאת מהבבל. הוא חשב שבסופו של דבר הוא יכול לתקן את כל הבבלים. כי אין להם ברירה, כביכול, זה ברור שהם לא יכולים כך להתקיים. אבל איך שלא יהיה, הם יצאו משם, הלכו ל... לא, באו לכאן, לארץ כנען, ומאז נעשה אומה שהיא נקראת עם ישראל. שזה לא אומה כרגילה, אלא קבוצת האנשים מחוברים ביניהם בקשרי אהבה, שמשתדלים להיות כל הזמן בקשרי אהבה, מעל האגו שכל הזמן, בצורה טבעית, בוער בהם וגובר. לכן, כשאנחנו היום, אחרי כל מה שהיה לנו עם העם שלנו, רואים את ההיסטוריה שלנו. ההיסטוריה שלנו היא כל הזמן סביב העיקרון הזה. מקיימים אותו יותר, מקיימים פחות.
זה עיקרון אותם.
של חיבור, של אהבה, של ההשתתפות. ואז מזה יש לנו כל החגים. מזה יש לנו כל המצבים בהיסטוריה. אתה אומר ראש שנה ויום כיפור וסוכות, חנוכה, פורים, פסח ודאי, כן, ל"ג בעומר, שבועות, תשעה באב. מאיפה יש לנו כל התאריכים האלו, שזה ראש חודש, ראש שבת, חג לאילנות וכל, מאיפה? זה הכל מתוך התקדמות של העם הזה, של הקבוצה הזאת, שעל פני האגו שגובר, הם גוברים עם אהבה. אגו שוב גובר, הם גוברים עליו עם אהבה. וישנם כאלה תחנות בהתפתחות שלהם, שהם היו מסמלים אותם כמועדים. זה שהאגו גדל, 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 נעשה משהו גדול, והם התגברו את זה. ואז המצב הזה נקרא ראש השנה. אגו שוב, שוב, שוב גודל, והם התגברו על זה, ומצב הזה נקרא יום כיפור. הכל רק לכיוון זה. האגו גודל, הם על ידי חיבור ביניהם מתגברים עליו, ומשתמשים בו נכון. ולכן זה כל הבסיס לכל המועדים שלנו. עכשיו, מה ששייך ליום העצמאות, אם אנחנו כבר נקפוץ לזה. יום העצמאות זה, לפי השיטה הזאת, עצמאי מהאגו שלך, עצמאי מהיצר הרע שלך, עצמאי מהטבע החי, הבימי שלך. זה מה שיום העצמאות, שאני מתעלה מעליו, שאני כבר עצמאי מעל, מעצמי, כן? מהאגו שלי. ואיך זה היה? אנחנו רואים את זה מהתורה. כשברחו מהמצרים, כי לא יכולו לסבול שהאגו שביניהם, שנקרא פרו, לא נותן להם לחיות, אז ברחו מהמצב הזה, אז הגיעו להחלטה שחייבים להתחבר בכל מחיר. ואז הם גילו את השיטה שיש מאור המחזיר למוטב, ושאפשר לעורר מתוך הטבע מאור הזה, ולהשתמש בו כדי לרסן את היצר הרע, ואז להיות בחיבור ביניהם. והם עשו את זה, איך? הם חילקו את עצמם לעשיריות, מאות, אלפים וכן הלאה, אבל העיקר ביסוד החברה הייתה עשירייה. עשיריות, הרבה הרבה מאוד עשיריות. שבתוך העשירייה הזאת, כשהם יושבים ביניהם, משתתפים ביניהם, מבטלים כל אחד את הזולת, את עצמו כלפי הזולת, מתחבר כל אחד עם הזולת וכן הלאה, הם בונים ביניהם יחסים הפוכים מהאגו. והיחסים האלה הפוכים מהאגו, מאפשרים להם לגלות כוח התמון בטבע, הוא נמצא כאן. אבל אני כמו מקלט רדיו, אני חייב לחפש אותו, אני חייב למצוא אותו. איך אני משנה את המקלט הזה? על ידי שאנחנו משתדלים להיות כאיש אחד בלב אחד. הגענו למצב כזה, זה טיק, נכנסנו לאיזשהו גל הפנימי, כמו ברדיו, שתופס את הגל החיצון. שאנחנו עושים בינינו כאלו יחסים, שהם דומים לכוח השפעה ואהבה.
איך הם יצאו מגל אחד ועברו לגל שני?
רגע, זה תכף.
אוקיי.
ואז יוצא, כשהם תופסים, כשהם מבצעים בינינו את הקשר, אהבה וחיבור, אז הם מגלים בתוך הכלי הזה, בתוך הגלאי הזה שבנו, מגלים כוח השפעה ואהבה. ויכולים לעבוד עמו. בצורה מעשית. ועל ידי תרגילים של 40 שנות המדבר, הם התקיימו, זה נקרא כך, 40 שנות המדבר, הם התקרבו למצב שהם יכולים לקבוע את עצמם, שהם שולטים על האגו שלהם, נמצאים מעליו. זה נקרא שהם נכנסו לארץ ישראל. שעל בטוח הם יכולים לעבוד עם האגו בצורה הנכונה. ואז מלחמת הכיבוש, כן, שהם כבשו את הארץ, נגיד שבע עמים שהיו בארץ וכן הלאה. זה הכל מדובר על מלחמה עם האגו שלהם, עם האגו שלהם. ורק אחרי שהם היו בכוח, לעבוד עם האגו שלהם, הם נכנסו למצב שנקרא ארץ ישראל. ארץ זה מילה רצון, שאפילו אגו הם מתחילים להפוך לכוח הטוב. הרצון שלהם, שהוא אגואיסטי היה, הם הצליחו לעבוד עמו בכיוון ההשפעה. מאז הם נקראים עם ישראל בארץ ישראל. נקפוץ להיום. היום אנחנו נכנסנו לארץ ישראל גיאוגרפית.
טריטוריאלית.
טריטוריאלית. אנחנו לא עם ישראל כי אין בינינו קשרי אהבה כמו שצריך להיות. הגענו לא לכן לארץ ישראל שזה רצון, ארץ מילה רצון, שאנחנו מכוונים אותו. כלפי ההשפעה הדדית, אבל למרות זאת, אנחנו בזה שנמצאים כאן, כקיבוץ גלויות, באיזשהו חלק טריטוריאלי שנקרא ארץ ישראל, ולא רצון הפנימי שלנו, בכל זאת אנחנו קיבלנו בזה הזדמנות. להיות יחד ולעשות את התרגיל ההוא כמו עשה אברהם. לכן אנחנו לא יכולים לקרוא לזה עם ישראל בארץ ישראל. אנחנו רואים שאנחנו לא עם, זה קיבוץ גלויות. אנחנו נמצאים בהתנגשות והתרחקות ותימנים לאשכנזים וספרדים לאשכנזים ואתיופים בין כולם וכל וכל. אבל יש לנו הזדמנות להגיע למצב של על כל פשעים תכסה אהבה. וזה בעצם העבודה שלנו. לכן אני לא הייתי קורא לזה יום העצמאות. זה יום ההזדמנות להיות עצמאי. עצמאי מהאגו, להתעלות מעליו. להגיע לחיבור. כמו שצריך להיות עם ישראל, בארץ ישראל. ולמרות זאת אנחנו חוגגים את התאריך הזה. כי אנחנו הגענו למצב שלפחות הזדמנות נמצאת בידינו. יש לנו מקום איפה שאנחנו יכולים לממש את זה. יש לנו כוח, יש לנו גבולות, מדינה, בכל זאת, גשמית. אנחנו צריכים כמה שיותר מהר לממש את זה בצורה אמיתית. כמו שעם ישראל בארץ ישראל צריך להיות. ואז נהיה עצמאים. לכן כל העצמאות הזאת, זה נקרא יום ההזדמנות.
אז אתה רואה כן חשיבות לציין כזה יום בשנה, בלוח השנה?
ודאי, ודאי. אנחנו קיבלנו הזדמנות להיות כאן, עם חופשי שאנחנו יכולים להביא חינוך נכון, להביא סדר נכון בינינו, אף אחד לא מפריע לנו איך אנחנו צריכים ובאיזה צורה להיות קשורים זה לזה. העצמאות הזאת היא נמצאת. אבל זה רק עצמאות לבצע פעולות שמביאות אותנו לעצמאות אמיתית.
למה, מה שאתה מספר עכשיו על כל ההשתלשלות הזאת, איך שהתחלנו מבבל ואיך שהגענו על היום, כל אלפי שנים האלה הידע הזה, המידע הזה, לא עבר מאחד לשני?
ודאי שכן. מה שאני מספר זה מדובר גם כן בכל המקורות. בכל המקורות, אני לא יכול, אני לא מוסיף כאן כלום. וחוץ מזה, אפילו שאני מגלה משהו ומסיף, זה לא שהם לא גילו את זה. אלא אני מגלה כקטן שבא אחריהם, אחרי המקובלים הגדולים. ואז אני מגלה מה שהם גילו בעצמם גם כן, כשהיו מתקדמים בדרגות שלהם.
אבל מה זה עם ישראל ומה זה ארץ ישראל, שזה קשור לרוחניות? ודאי, איך הדברים האלה, למה אבל הם לא עבדו עם הדורות?
מלא מקורות שלנו גם כן, שאנחנו מצאנו בכל מיני מקורות המקובלים, מה שהם כתבו על עם ישראל בארץ ישראל ומי ומה, ואתה תראה את זה. אחר כך אתה תראה את זה בתורה, בגמרא. איך סך הכל, עד החורבן בית המקדש מלפני 2000 שנה, הכל מימי אברהם ועד החורבן, היו מדברים רק על החיבור, על החיבור, על הייחוד.
אוקיי. אז אחרי
ש... גם החורבן הוא נעשה, למה? כי הייתה נפילה מאהבת אחים לשנאת חינם.
אז אחרי החורבן, לא היה מי שיעביר את זה הלאה? זאת אומרת, בכלל... אפילו ברמה של לימוד, ברמה של חינוך, מה זה עם ישראל באמת, מה התכלית שלו, לאן הוא צריך להגיע, את מה שאתה מספר עכשיו, זה משהו שאי אפשר היה לספר אותו בעבר, להעביר אחד לשני, כל 2000 שנה האלה, רק אז, רק שהגיעו לארץ ישראל, צריך פתאום להתחיל לספר
לא, אותו? לא עניין של ארץ ישראל, עניין שאדם מתפתח, ואומה מתפתחת, והעולם מתפתח, וצריכים להגיע לאותו מצב כמו שהיה אז בבבל. מצב של משבר. שהאגו שלנו הוא מתחיל לאכול אותנו. במקום לדחוף אותנו לחלום אמריקאי שכולנו נסקסק ויפה וטוב לכולם, פתאום תוך 30-40 שנה האחרונים, כן? אתה מגלה שזה אי אפשר לחיות, שאנחנו מתחילים לאכול זה את זה. כן? זאת אומרת שאנחנו ממש הופכים להיות לסרטן, שבמקום שיהנה מכל הגוף וממית אותו, את מה שהוא צריך לחיות כאילו, כי הוא חי בתוך הגוף, הוא ממית את הגוף וגם מת בעצמו. זה בדיוק צורת האגו שלנו. יצר הרע. ולמה תוך 2000 שנה אלו, מחורבן בית מקדש ועדיין, אנחנו לא יכולנו להתעסק בזה, מפני שעוד לא היו התנאים האלה המגולים, שאנחנו נמצאים במשבר, שאנחנו צריכים להתגבר על היצר הרע. אז זה לא היה צורך בחוכמת הקבלה.
אבל אפילו ברמת הסיפור, אפילו לא ברמת
לא, המינוס, לא, לא,
ברמת
לא.
הסיפור שיש, לא, אנחנו צריכים להגיע...
אסור להתערב, אסור היה להתערב בזה, לא. רק היינו בתרדמה, תתעסק בדברים החומריים, תעשה מצוות ככה בבית, בכל מקום, כמו שאנחנו מכירים משולחן ארוך, כביכול ששם זה כך כתוב וזהו. אבל הצורה האמיתית של קיום תורה ומצוות, היא חייבת להתגלות רק עכשיו בזמננו, מפני שהגענו למצב של אותו משבר, כמו שהיה בבבל העתיקה, שאנחנו רואים שהדרך הזאת היא נסתמה. זהו, הגענו לסיום. ולפנינו עכשיו קפיצה לדרגת אדם.
תודה רבה לך, דוקטור מיכאל לייטמן, על המשמעות הרוחנית של יום עצמאות, ובעצם פה מתחיל הסיפור האמיתי בעצם של עם ישראל.
כן.
תודה רבה לכם צופים יקרים, ונתראה בתוכנית הבאה שלנו שמקובלים כותבים. שלום ולהתראות.